בבא קמא, דף ק"ד, מתחילים בעזרת השם, שורה שמינית, מלמעלה, במילים לא ייתן. בימי זקנותו של האמורא רבי אבא, היו לו מעות אצל רב יוסף בר חמא, שהיה אביו של האמורא הידוע רבא. ביקש רבי אבא מרב ספרא, כמו שהגמרא מספרת בעמוד הבא, כשתזדמן לביתו של רב יוסף בר חמא, תביא איתך את הכסף שנמצא אצלהם ששייך לי. ורב ספרא, כשהזדמן בפעם הבאה אצל רב יוסף בר חמא, הוא ביקש מהם, רב היה נוכח שם, הוא ביקש מהם שהוא בא בשליחות רבי אבא, שיש לו כאן מעות ששייכים לו, והוא ביקש שהוא זה שיביא את זה, שיביא אליו את המעות. רבא פנה לרב ספרא, השליח של רבי אבא, ושאל אותו, קיבלת שטר מרבי אבא? התקבלתי? רש"י כותב שם, האם הוא כתב לך, התקבלתי מעותיי בקבלתו של רב ספרא? שכשאתה תקבל את המעות, זה כאילו שהוא קיבל את המעות? אמר רב ספרא, לא, הוא לא כתב לי כזה שטר. אמר לו רבא, אם כן, מה יועיל שניתן לך את הכסף? אם בדרך זה יאבד, זה לא יחשב לנו שהחזרנו. זה לא יחשב שזה הגיע לידיו של רבי אבא. תלך אליו, תגיד לו, שיכתוב לך כזה שטר, ואז הוא אומר, אתה יודע מה? זה גם לא יעזור. אני עכשיו נזכר, הרי רבי אבא הוא כבר מבוגר. יכול להיות שעד שאתה תבוא ותקבל את הכסף, אולי כבר הוא יסתלק לבית עולמו, וכל הרכוש יעבור לידי היתומים, לידי היורשים. ואם אתה תבוא עכשיו עם שטר שהוא בעצמו, רבי אבא כתב לך, שהוא מקבל את הכסף על ידי שאתה מקבל את זה בשבילו, הרי אם הוא ימות עד שאתה תבוא לפה הפעם הבאה, אז זה לא יעזור, כי הרי הכסף כבר של היתומים. מה כן אפשר לעשות, אומר רבא? יש לי פתרון. תיגש אל רבי אבא ותבקש ממנו שיקנה לך את המעות האלה שנמצאים אצלנו, שהמעות האלה יהפכו להיות שלך. איך הוא יקנה לך את זה? על ידי שהוא יקנה לך פיסת קרקע, וביחד עם הקרקע, אגב הקרקע, הוא יקנה לך את המעות, כי בקניין אגב, אם אדם קונה קרקע מחברו, אז הוא יכול לקנות גם מטלטלים או מעות של חברו, אגב הקרקע, אגב הקניין שהוא עושה בקרקע. ואז כשהמעות האלה של רבי אבא יהפכו להיות מעות שלך, כשאתה תבוא לכאן בפעם הבאה וניתן לך את המעות האלה, בזה נצא ידי חובת התשלום, שכשאתה תקבל את זה, זה יחשב שנתנו את הכסף כבר לידי הבעלים, ולא נצטרך להיזהר ולבדוק האם הכסף הגיע לידי בעליו. הפתרון הזה שהשליח יזכה ויהפוך להיות בעצמו הבעלים של המעות, זה פתרון שמועיל בכל מצב, גם אם המשלח בסוף ימות. ברגע שזה שרוצה להעביר את המעות לבעליו, הביא את המעות לידי זה שזכה בהם, הוא כבר את החיוב שלו שילם. ועכשיו גם אם המשלח כבר לא חי, זה שנתן את הכסף לידי השליח יצא בזה ידי חובה, כי השליח הפך להיות הבעלים של הכסף על ידי הקניין שהוא קנה את הכסף, את המעות. ואז הוא יוכל ללכת אל המשלח, שהמשלח מאמין בו שהוא ייתן לו את הכסף הזה, ולתת לו את זה בתורת מתנה. זה הפתרון הטוב ביותר. אבל יש עוד שלוש פתרונות שהגמרא תדון בהם, כשאדם יש לו מעות והוא רוצה להעביר אותם למישהו שנמצא במקום אחר. על ידי שליח, באיזה דרך הוא יכול לעשות את זה? במשנה למדנו, גזלן שנשבע לשקר שהוא לא גזל, ואחר כך הוא הודה. התורה אומרת שהוא לא נחשב שהוא שילם עד שהכסף, עד שהמעות יגיעו לידי הבעלים, הנגזל. שנאמר לגבי הנשבע לשקר, גזלן שנשבע לשקר, לאשר הוא לא יתננו, לאשר המעות שלו, צריך לתת את המעות, זה צריך להגיע לידיו של בעל המעות. לכן, הגזלן לא יצא ידי חובה בזה שהוא ייתן את דמי הגזלה, לא לבנו של הבעלים שממנו הוא גזל, ולא לשלוחו של אותו בעלים שממנו הוא גזל. כי ייתכן שבדרך עד שהבן או השליח יעביר את הכסף לידי הבעלים הנגזל, אולי הכסף ייפסד, ואם זה לא הגיע לידי הבעלים הנגזל, זה לא נחשב שהגזלן שילם, לאשר הוא לא יתננו. בנו מובן. אתה נותן את זה לבן, זה לא נחשב שנתת את זה לנגזל, לבעלים. נתת את זה לבן שלו, זה צריך להגיע לידיו. אבל השאלה היא, אם הבעלים הנגזל ממנה שליח, והוא אומר לו, כשאתה מקבל את הכסף, כאילו אני קיבלתי. שלוחו של אדם צריך להיות כמותו. אז אם כן, למה המשנה אומרת שהגזלן לא יוצא ידי השבת גזלה כשהוא נותן את זה לשלוחו? מביאה הגמרא, זה תלוי בוויכוח שיתמר לגבי שליח שעשהו בעדים. אדם חייב ממון לחברו, מכיוון שהוא גזל את חברו, והנגזל ממנה שליח בפני שני עדים, שאותו שליח ילך ויקבל את הכסף מהגזלן. רב חיסדא אומר, זה מועיל. הווי שליח, שלוחו של אדם כמותו. כשהשליח קיבל את המעות, זה כאילו הבעלים הנגזל קיבל את המעות. רבא אומר, לא, לא הווי שליח. עד שהמעות לא מגיעים לידי הנגזל, לידי הבעלים, הגזלן לא שילם עדיין את הגזלה, והוא עדיין חייב בהשבה. הוא צריך לברר ולהיות בטוח שהשליח עשה את שליחותו והוא הביא את המעות לידי הבעלים הנגזל, ועד אז הוא לא יצא ידי חובה. מבאר רב חיסדא, למה אני אומר ששליח שעשהו בעדים אבי שליח? כי להך תרחי, לכך תרח הנגזל ומינה את השליח ועוקמי בעדים, דלייקו ברשותי, על מנת שהממון יעמוד ברשותו של השליח, זה ייחשב שלוחו של אדם כמותו, כשהשליח קיבל את המעות, כאילו המשלח זכה בהם. ורבא מסביר ואומר, למה לפי דעתי, גם אם הוא עשה את השליח בעדים, לא אבי שליח? כי אחי כאמר, הבעלים, כשהוא ממנה שליח על ידי עדים, זה מה שהוא בא להעביר לגזלן. לפי דעתי, אני ממנה את השליח הזה בפני שני עדים, כי איניש מהם נאו, הוא אדם נאמן. אני סומך עליו. הייתי מעביר לידיו כסף שימסור למישהו. היא סמכת, אם אתה גם סומך עליו, תסמוך. אתה יכול לסמוך עליו שהוא באמת יעביר אליי את הכסף. היא בית לשידורי בידי, אם אתה רוצה לשלוח איתו את הכסף. שדר בידי, אתה יכול לשלוח איתו, הוא אדם נאמן. אבל עדיין זה לא אומר שהוא כמותי. שלוחו של אדם כמותו לעניין זה שכשהוא קיבל את הכסף זה נחשב כאילו אני קיבלתי, ועד שהכסף לא יגיע לידיים של הבעלים הנגזל, הגזלן לא יצא ידי השבת הגזלה. רב חיסדא אומר שאם ממנים שליח על ידי שני עדים, הוא הופך להיות כמו המשלח, וכשהוא מקבל את הכסף זה כאילו המשלח קיבל את הכסף. הרי במסכת בבא מציעא אתנן, אחד רוצה לקחת פרה בהשאלה מחברו. חברו שמח להשאיל את הפרה ולקיים מצווה, מצוות גמילות חסדים. השואל את הפרה והמשאיל הלך ועשה את המצווה בשלמות. הוא לא המתין שהשואל יבוא אליו לקחת את הפרה, אלא הוא שילח את הפרה ביד בנו של המשאיל, או ביד עבדו של המשאיל, או ביד שלוחו של המשאיל. אז כל זמן שהפרה לא הגיעה לידיו של השואל, הוא לא מתחייב עדיין באחריותה, ואם היא מתה, הוא פטור. ואפילו אם המשאיל שילח את הפרה ביד בנו של השואל, שלוקח את הפרה, או ביד עבדו, או ביד שלוחו של השואל, ומתה, השואל פטור. הוא לא מתחייב על מיטתה של הפרה, כי היא לא הגיעה עדיין לרשותו. עד שהוא בעצמו יאמר למשעיל, תשלח את הפרה ביד השליח שלי. מבררת הגמרא, היי שלוחו, שהמשנה אומרת שאם המשעיל מסר את הפרה לידי שלוחו של השואל, שלוקח את הפרה, וזה לא נחשב שזה הגיע לידי השואל, אי חידמי, באיזה מקרה זה מדובר? איד לא עשה בידים, אם הוא לא מינה את השליח הזה, השואל לא אמר בפני שני עדים שהשליח הזה ממונה על ידו לקבל את הפרה. מניין אנחנו יודעים שבכלל הוא נחשב שליח, איך המשנה קוראת לזה שלוחו? אלא כנראה דעשה בעדים, שהשואל ממנה את השליח בעדים. ובמשנה קטני, זה פטור, שזה לא נחשב כשהשליח קיבל, כאילו הוא השואל קיבל, כאשר לרב חיסדא, לכאורה זה סותר את דבריו של רב חיסדא, שאמר שכשמול שני עדים אחד ממנה שליח, הוא הופך להיות כמותו. ואם כן כאן, כשהשליח קיבל את הפרה, זה היה צריך להיות כאילו זה הגיע לידי השואל, הלוקח. דוחה הגמרא, זה לא קושיה. כדי אמר רב חיסדא, לתרץ את המשנה שלנו, ששליח לא הכוונה שהבן אדם ממנה אותו עם שני עדים שילך בשליחותו, אלא בשכירו, פועל של הבעלים הנגזל, או לכיתו, אדם שלקט, הוא לקט אותו כדי לגור איתו, שלא יגור לבד. האחן נעמי, גם כאן במשנה, במסכת בבא מציעא, לגבי שואל, מדובר פה בשכירו של השואל, או לכיתו של השואל, הם נקראים שליחו, כיוון שהם כפופים אליו, אבל לא מדובר כאן שהוא מינה אותם שליחות, ולכן כשהם קיבלו את הפרה, זה לא נחשב שהוא קיבל אותה. שואלת הגמרא על רב חיסדא מהמשנה שלנו, תנן, גזלן שלא יוצא ידי חובת השבת הגזלה עד שהבעלים הנגזל קיבל את הגזלה. לא ייתן את הגזלה לא לבנו של הבעלים הנגזל ולא לשלוחו. אי שלוחו של הנגזל, היחידמי, באיזה מקרה זה מדובר? איד לא עשהו הנגזל בעדים. מניין לך, מניין הדינן שהוא שלוחו, אלא לאו דעשהו בעדים, וכי לא מדובר כאן שהבעלים הנגזל מינה מול שני עדים את האדם הזה שיהיה שליח, שיקבל בשבילו את הגזלה מהגזלן. וכתוב כאן במשנה, לא ייתן ביד שלוחו, אז איך רב חיסדא אמר ששליח שנעשה מול שני עדים שמקבל את הממון, זה נחשב כאילו המשלח קיבל? אז האמת היא, חייבים לומר, קודם כל, לפני שמתרצים את דברי רב חיסדא, שרבא שסובר שליח שעשהו בעדים לא הווי שליח, לפי דעתו באמת צריך להעמיד את המשנה כמו שאנחנו מבינים כעת, שאף על פי שהבעלים הנגזל מינה את השליח מול שני עדים שיש שלוחו, בכל זאת, אם הגזלן ייתן את הגזלה בידי אותו שליח, עד שכסף לא יגיע לידי הבעלים הנגזל, הוא לא יצא ידי חובת השבת הגזלה. אבל רב חיסדא, שהוא סובר ששליח שעשהו בעדים נחשב שליח, וכשהוא מקבל את הגזלה זה נחשב כמו הבעלים הנגזל קיבל, תרגמה, הוא מתרגם ומעמיד את המשנה, למה כאן אם הוא נותן לשלוחו זה לא נחשב שהוא נתן לבעלים הנגזל? כי מדובר כאן לא בשליח, אלא שכירו, שכיר שעובד אצל הנגזל, או לכיתו, אדם שהנגזל לקח אותו כדי שיגור איתו בביתו, שלא יגור לבד, הם נקראים שלוחו של הנגזל, למרות שהוא לא שלח אותם כי הם כפופים אליו כמו שהסברנו. אבל לפי רב חיסדא, שליח שהבעלים הנגזל עשהו בעדים, מה תאמר לפי רב חיסדא? שהוא נחשב שליח, אחי נמי דהווי שליח? יש לי שאלה לשאול אותך. אתה יודע, המשנה מאוד מחפשת איך לעזור לאותו גזלן שרוצה לחזור בתשובה. היא אומרת, אתה יודע, כשאדם גזל, והוא נשבע לשקר שהוא לא גזל, ואחר כך הוא הודע שהוא גזל והוא נשבע לשקר, אז קודם כל הוא צריך להוסיף עוד חומש כשהוא משלם, ודבר נוסף הוא צריך להביא שם גזלות, קורבן לבית המקדש, אבל יש עוד דבר שהתורה אומרת עליו, שהוא חייב לתת את הגזלה בידי הבעלים הנגזל. התורה כותבת את זה מפורש, שהוא חייב להביא את זה לידי הבעלים. לאשר הוא לא, לאשר הגזלה שלו יתננו. הגזלן חייב לתת את זה בידיו, או בידי מישהו שזה נחשב כמו שזה בידיו של הנגזל הבעלים. אז מה עושים? לא יתננו ביד בנו, ולא יתננו ביד שלוחו, שזה מה שקראנו עכשיו. אבל אז המשנה אומרת, אתה יודע מה כן? יש לנו תקנה שחכמים תקנו בשביל אלה ששווים בתשובה, שהוא יכול לתת את הגזלה בידי שליח בדין. עד איתן היא סייפה, במקום שהמשנה תכתוב בהמשך, אבל נותן הוא לשליח בדין, לפי רב חיסדה, מה הסיבה שהמשנה אומרת, לא יתננו בידי שלוחו, כי זה שכירו לכיתו, זה לא שליח אמיתי. אבל אם זה כן שליח שנשלח על ידי עדים, שהתמנה על ידי עדים, שהנגזל העמיד אותם, הנגזל העמיד אותו על ידי עדים, לפי דעתך רב חיסדא זה מועיל? נו, אז למה המשנה לא כותבת את הפתרון הזה? לפלוג ולתנה בדידי, שהמשנה תחלק בשליח בעצמו, בלי להיכנס כאן לשליח שנעשה על ידי בדין. והמשנה תאמר כך, בידי שליחו סתם לא ייתן, אבל שליח שעשהו בעדים כן ייתן, הכינה מידה ושליח. מתרץ את הגמרא, רב חיסדא יענה לך שהמשנה באמת הייתה יכולה לכתוב את זה. למה המשנה לא כותבת את זה? אמרי, לא פסיק עלי, כי לתת את זה, את הגזלה בידי שליח, זה לא דבר ברור ומוחלט שזה מועיל, כי זה מאוד תלוי מי מינה את השליח. לעומת זאת, שליח בית דין, לפי התנא של המשנה, אין הבדל מי ממנה אותו. לא שנה, זה לא משנה אם עשאו נגזל, שאז בוודאי אם הבעלים הנגזל ממנה את השליח הזה, נאמר שהוא כמותו, והחידוש הוא בשליח בית דין, שלא שנה אם עשאו גזלן, שמעת חידוש? אני ממנה שליח, כן, למה אתה ממנה אותו? שהוא יקבל בשביל הבעלים, אותו פלוני שיקבל בשבילו את הכסף. מי שמחה לממנה שליח בשביל מישהו אחר? בכל זאת, תקנו חכמים בשביל לעזור לשווים בתשובה שזה מועיל על ידי שליח בית דין. שאפילו אם עשהו הגזלן אבי שליח, ברגע שהוא מוסר לידי שליח בית דין את הגזלה, הוא רגוע, הוא קיים מצוות וישיב את הגזלה. עד שהוא קיים את זה, הוא לא היה יכול להביא עדיין אשם גזלות. עכשיו הוא כבר יכול אפילו להביא אשם גזלות. מכיוון שכן, גם אם הנגזל וגם אם הגזלן ממנים את שליח בית דין, הוא נחשב שליח, פסיק עלי, זה דבר מוחלט. לכן המשנה כותבת את זה. אבל נכון, היא באמת לפי דעת רב חיסדא הייתה יכולה לכתוב שליח שעשהו בית דין. רק מה? דכיוון שרק היא עשהו נגזל, הוא דווי שליח, רק אם הבעלים הנגזל ממנה אותו, בעדים הוא נחשב כמותו. אבל אם עשהו הגזלן, בוודאי שלא אבי שליח, הוא לא יכול למנות שליח בשביל מישהו אחר. אז מכיוון שזה לא דבר מוחלט, לא פסיק עלי, לכן נתן במשנה לא כותבים את זה, לא כותב את זה. זה שאמרנו כדבר ברור שאת שליח בית דין יכול אפילו הגזלן למנות, זה התנא במשנה שלנו, סובר כך. אבל הפוק מאי תנא, זה בא להוציא מדעתו של רבי שמעון בן אלעזר, שהוא חולק בברייתא דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, גם שליח בית דין שפותר את הגזלן שמוסר לידיו את הגזלה, שעכשיו אפילו אם יהיה איזה אונס והמעות, הגזלה הזאת תיפסד, הגזלן יהיה פטור, זה רק כשהסעון נגזל, כשהבעלים ממנה אותו, ולא כשעשהו גזלן, שאם הוא מינה אותו, זה לא נחשב שהוא כבר שילם את הגזלה, על ידי שהוא הביא את זה לאותו שליח. דיינו, הוא לא נפטר מאונס, או כשעשהו גזלן, כשהגזלן ממנה אותו, את שליח בית דין, רק אם ושלח הלה, רק אם הנגזל שלח שליח שלו, ונטל את שלו מידו, ולקח את הגזלה שלו מידו של השליח של הגזלן, רק אז הוא יהיה פטור אותו גזלן, גם אם אחר כך הגזלה יהיה מקרה אונס בדרך שהיא תיפסד הגזלה הזאת. אבל אם הממון היה נאנס בידי שליח בית דין, שמינה אותו הגזלן, לפי דעת רבי שמעון בן אלעזר, הגזלן עדיין יהיה חייב. כי הוא סובר שרק אם הנגזל עשה את שליח בית דין, רק אז הוא נחשב כאילו הגזלן בעצמו. במילים אחרות, רבי שמעון בן אלעזר אומר ששליח בית דין גם צריך להתמנות רק על ידי הנגזל הבעלים. אבל אם הגזלן מינה שליח בית דין, זה לא יעזור עד שהשליח בית דין ימסור את הגזלה לידי שליח של הנגזל. בקיצור, במילים אחרות, הוא לא נחשב שכשנותנים לו את המעות, זה נחשב ששילמו והחזירו את הגזלה ופטורים עליה באונס. כמו רב חיסדה שאומר שליח שעשהו בעדים נחשב שליח, שאם אני ממנה מול שני עדים שליח, אז הוא נחשב כמותי, וכשהוא מקבל את הכסף זה כאילו אני קיבלתי, גם רבי יוחנן ורבי אלעזר גם מסכימים איתו. דאמרי תרוויו, שליח שעשהו בעדים אבי שליח. ואם תאמר משנתנו, למה אם הוא מסר לידי השליח, זה לא נחשב שהוא מסר את זה לבעלים? כי הם יבארו עוד הסבר. רב חיסדה אמר שמדובר שכירו או לקיתו של הנגזל. הם אומרים שמדובר כאן בממציא לו שליח. הבעלים, הנגזל, ביקש מחברו, לך אל הגזלן. יכול להיות שהסיבה שהוא לא מביא לי את הגזלה, כי אין לו דרך מי לשלוח את זה. לך אליו, לך אראה אצלו, תגיד לו שאתה גר לידי, ואתה יכול לעשות בשבילו שליחות למסור לידי את הגזלה. ואמר לי, הבעלים הנגזל אומר לאותו שליח, הוא לא ממש ממנה אותו שליח, אבל הוא אומר לבן אדם הזה, אתה יודע, אית לי זוזי גבי פלניה. אותו פלוני היה פעם גזלן, הוא גזל ממני כסף, הוא חייב לי כסף, אני יודע שהוא חזר בתשובה והוא רוצה להחזיר. ולא כמשדר לו, הוא לא שולח את זה אליי. אז כנראה אין לו עם מי. אין לו עם מי לשלוח את הכסף. אית חזי לי, לך תתראה בפניו ותאמר לו, אם תרצה לשלוח משהו לפלוני, תשלח את זה איתי. דילמה, איני שהוא לא משכח לשדור אליי. אולי הסיבה שהוא לא מביא לי את הגזלה, כי הוא לא מצא מישהו עם מי לשלוח. אבל ברגע שהוא ישלח את זה איתך, אתה לא נחשב שליח שלי, שכשאתה קיבלת זה כאילו אני קיבלתי. ולכן שליח כזה, אומרת המשנה שאם הגזלן נותן לו, זה לא נחשב שהוא כבר שילם לנגזל הבעלים. הנה, מעוד תירוץ אפשר לתרץ מה שרב חיסדא תירץ, שמדובר פה בשכירו או לקיתו של הנגזל, שהוא לא מינה אותו שליחות, ולכן כשנותנים לו, זה לא נחשב ששילמו כבר לנגזל. מביאה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל. לפי דעת רב חיסדא, שההלכה כמותו, כך מבארים תוספות נימוקי יוסף, שרב חיסדא אומר שכשהבעלים, זה יכול להיות שגזלו ממנו, זה יכול להיות שהוא, מדברים עכשיו על מקרה נוסף, שהוא המפקיד שהפקיד מעות אצל מישהו אחר, אצל שומר, ברגע שהוא ממנה שליח בפני שני עדים, אומר רב חיסדא, שהשליח הזה, כמו הבעלים, כשהוא מקבל את המעות, אז אני חושב ששילמו את המעות לבעלים. אבל כל זה דווקא כשהוא ממנה את השליח על ידי שני עדים שהוא יש שלוחו. אבל אין משלחין מעות בדיוקני. אם אתה מקבל כעת עם שליח שמביא איזה צורה, איזה חתימה, של זה שאתה חייב לו כסף. והוא אומר לך שהבעלים שלח אותו שתמסור לידיו את הכסף, והוא מביא לך סימן, את החתימה או סימן אחר שמוכיח שהבעלים שלחו אותו, אל תשלח את המעות בידי אותו אחד שמביא את הדיוקני. למה? כי כשאתה מביא את זה לא, אז יכול להיות שהוא אדם נאמן, והוא באמת נשלח על ידי אותו אחד, שזה מה שמוכיח הדיוקני שהוא מביא איתו, אבל עדיין זה לא אומר שהוא נחשב שליח ממש של הבעלים, וכשאתה תמסור לידיו את המעות, זה נחשב שמסרת את זה לידי הבעלים. ואפילו אם עדים חתומים עליה, זאת אומרת, אני יודע בוודאות שהדיוקני הזאת היא דיוקני מדויקת ונכונה ומוסמכת של אותו בעלים. ואני יודע בוודאות שהבעלים שלח את אותו שליח, אבל הוא לא מינה אותו בשליחות שיהיה כמותו, שכשהוא מקבל את המעות זה יחשב כאילו הבעלים קיבלו את המעות. אז לכן אל תשלח בידו את המעות, כי אם אתה תשלח בידו, עד שהמעות לא יגיעו לידי הבעלים, לא נחשב שאתה נתת לו. רבי יוחנן מקל ואומר, שאם עדים חתומים עליה, שהעדים חותמים שהדיוקני זה של בעל המעות, משלחים את המעות בידי השליח, ועל ידי זה הוא יהיה פטור, כי זה נחשב שהוא נתן את זה לבעלים. המרי, אמרו בני הבית מדרש, לפי דעתו של שמואל, שאי אפשר לשלוח גם אם עדים חתומים על הדיוקני, מה הייתה קנת? מה התקנה שעל ידי התקנה הזאת בעל המעות יוכל להביא את המעות לידי השליח, והוא לא יצטרך לדאוג עד שהמעות יבואו לידי הבעלים. אז יש פתרון אחד, על ידי שליח שהתמנה בעדים, שאנחנו כעת אומרים, כמו שמביאים תוספות בתירוץ הראשון ונימוקי יוסף, שהדברים של שמואל נאמרו על פי דעת רב חיסדא, שאפשר כן על ידי שני עדים למנות שליח והוא יהיה כמותו, וכשיביאו לו את המעות אז יצאו בזה ידי חובה. אבל יש כאן חיסרון, כי אם הבעלים ימותו, אם הבעלים ימותו והמעות האלה יעברו ליורשים, אז לא יועיל השליח הזה שהוא נשלח על ידי הבעלים לקבל את המעות בשביל היורשים שלו. אז מה באמת התקנה? מביאה הגמרא את המעשה שהבאנו בפתיחה של השיעור, שהתקנה היא על ידי שהשליח הוא בעצמו יקנה את המעות, והם יהפכו להיות מעות שלו. כי הד רבי אבא, כמו הסיפור שהיה עם רבי אבא, אבא מסיק זוזי בדי רבי יוסף בר חמה, היו מעות שלו בידי רבי יוסף בר חמה. ורבי אבא כבר היה זקן, והוא לא היה יכול להביא את המעות האלה בעצמו, כמו שרשי מביא, שהוא היה זקן באותו זמן רבי אבא. אמר לי, אז רבי אבא ביקש לרב ספרה, בהדי דעתית, כשתבוא משם, הייתינו נהיה לי, תביא את המעות האלה מרב יוסף בר חמה אליי. כי אזל להתם, כשרב ספרה הגיע לביתו, של רב יוסף בר חמה, הוא ראה שזה לא כזה פשוט. כמו שכתוב על הצדיקים, שממונם חביב עליהם כגופם, לפי שאינם פושטים ידיהם בגזל. מאוד מאוד חביב עליהם הממון שלהם. והם לא מוכנים לבוא לידי הפסד, שומרים על מאותיהם. יש דבר נוסף, שאדם בשביל להרוויח מאות, צריך לתת את הדבר היקר ביותר שיש לאדם בעולם הזה, שזה זמן. הוא חייב לתת זמן בשביל להרוויח מעות. בזמן הזה הוא היה יכול הרי לקנות קניין נצחי של העולם הבא, ובזבז את זה על אבלי העולם בשביל להרוויח עוד כמה מעות. לכן מעות שכבר יש להם הם לא מוכנים לבזבז אותם. אז הם הקפידו מאוד, ולא היו מוכנים למסור את זה לידי האדם, אפילו לידי רב ספרה שהוא היה חכם וצדיק, אלא אם כן, כשהוא מקבל את זה, זה כאילו הבעלים קיבלו את זה, והם יודעים שהם שילמו, והם כעת פטורים. גם אם בדרך יהיה איזה אונס והמעות האלה ייפסדו. לכן, אמר לי רבה, אז רבה בנו, ברי של רב יוסף בר חמה, שאל את רב ספרה, כשאני נותן לך את הכסף, כשאתה מקבל את זה, זה כאילו שרבי אבא קיבל את זה? מי כתב לך התקבלתי, הוא כתב לך שטר, התקבלתי מעותיי, אני כאילו קיבלתי את הכסף שלי בקבלתו של רב ספרה, כשרב ספרה מקבל את זה? אמר לי רב ספרה, לא, הוא לא כתב לי דבר כזה. אז אמר לו רבה, איך אני אתן לך את הכסף? איך אבא שלי אתן לך את הכסף? יהיה אחי, אם כן, זיל ברישה, לך דבר ראשון בהתחלה, ויכתוב לך התקבלתי, שיכתוב לך הוא יכתוב לך שהוא מקבל את הכסף שלו על ידי שאתה מקבל את זה בשבילו. ואז זה יועיל שנוכל לתת את זה לך, וזה יחשב שנתנו את זה לו. ואז אומר לו, רב, אתה יודע מה? לסוף אמר לי, זה גם לא מספיק. כי הרי עכשיו אני נזכר, הרי רבי אבא הוא זקן כבר, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כבר רוצה אותו לידו, יכול להיות שהוא יסתלק לבית עולמו עד שהכסף יבוא לידי היורשים שם. ולכן גם יכתב לך נמי התקבלתי, גם אם הוא יכתוב לך התקבלתי מאותיי בקבלתו של רב ספרה, לאו כלום הוא, זה לא מועיל לי כלום, דיל מהדעתית, אולי עד שתבוא לכאן עוד לפני שתקבל את הכסף, שכיב רבי אבא, רבי אבא הסתלק לבית עולמו, ונפלו זוזי כמייתמי, ואז הממון שלו ילך ליורשים, והמאות האלה כבר לא יהיו שייכים אליו, אז לא יעזור שניתן את זה לך, וזה יחשב שהוא קיבל את זה, כי אנחנו נצטרך לתת את זה לך, שזה יחשב שהיורשים קיבלו את זה. והתקבלתי את רבי אבא, ברגע שרבי אבא עוזב את זה העולם, גם אם הוא כותב לך שהוא קיבל על ידך, לאו כלום, זה לא מועיל, כי אתה צריך שזה יעבור לידי היורשים שלו, לידי היתומים שלו. אמר לי רב ספרה, נו, ואלא מה היית כאן? תנו מה אתה קנה באמת? מה אפשר לעשות כדי שהוא לא יצטרך לתרוח ולבוא לפה כדי לקבל את המעות ממכם? הוא כבר בן אדם זקן. אמר לו רבא, זיל, לך אליו, נקנינו לך אגב ארעה, שיעשה לך, יקנה לך קרקע שלו, ואת המעות האלה שנמצאים כעת בידינו, והרי כשאדם קונה קרקע, המשנה אומרת מסכת קידושין, שהוא יכול עם זה ביחד גם לקנות מעות, זאת אומרת אם אני רוצה למכור למישהו קרקע ומטלטלין, מעות או מטלטלין אחרים, אני נותן לו לעשות קניין בקרקע, ואגב הקרקע הוא זוכה במטלטלים, במעות. אז זה מה שהוא יעשה, נקנינו לך אגב ארה, שפשוט יקנה לך את המעות האלה, שהם יהפכו להיות שלך. וכשאנחנו ניתן את זה, ניתן את זה ישר לבעלים, כי אתה תהיה הבעלים, אם הוא סומך עליך, שיעשה את זה בצורה הזאת, שהמעות יהפכו להיות הממון שלך, ואז אתה תיתן לו את המעות האלה. ואת, אחר כך תבוא אתה וניתן לך את המעות, ותכתוב לה נתקבלתי, תכתוב אני בעצמי קיבלתי את המעות שלי, כי זה יהפוך להיות המעות שלך. ואז תוכל לתת את זה לרבי אבא. כמו הסיפור שהיה, כי הדר רב פאפה, היו חייבים לו, במקום שנקרא בית חוזאי, סכום אדיר של כסף. 12,000 זוז, זה היה סכום אדיר. אבל מסיק 13,000 זוזי בית חוזאי, היו חייבים לו את הסכום הזה, והוא לא היה יכול בעצמו ללכת לשם להביא את המעות. הקנינו ניעלי, הוא הקנה אותם לרב שמואל בר אבא, אגב הסייפה דה ביתי, בקניין אגב שהוא הקנה לו את מפתן ביתו שמחובר לקרקע דינו כקרקע, בקניין אגב שדיברנו, כי הטה כשרב שמואל בר אבא הגיע עם הכסף, הוא כל כך שמח, נפק להפי עד טווח. רב פאפה יצא לקראתו עד מקום שנקרא טווח, מרוב שמחה שהוא באמת הביא לו את הכסף. מכל מקום במשנה אנחנו עוסקים במקרה שבו אדם גזל מעות מחברו, ו... באו לבקש ממנו שיחזיר את הגזלה, אז הוא שיקר ואמר שהוא לא גזל. אמרו לו תשבע, והוא נשבע לשקר. ואחר כך הוא חוזר בתשובה והוא מודה. גזלנו, דיברנו דופי, נשבענו לשקר. מה התקנה שלו? איך הוא מתקן את מה שהוא עשה? אז קודם כל ודאי הוא חייב להחזיר את מה שהוא גזל. אבל הוא צריך גם להוסיף חומש ולשלם לבעלים הנגזל ולהביא קורבן אשם גזלות. במשנה אמרנו שהתורה, מה שהתורה אומרת, שגזלן שנשבע לשקר, תשלום הקרן שלו חמור יותר מאשר סתם אדם, שהתורה אומרת לגבי נשבע לשקר, גזלן שנשבע לשקר, לאשר הוא לא יתננו, שהוא צריך לתת את הגזלה לאשר הוא לא, זה צריך להגיע עד הבעלים. אומרת המשנה, זה נאמר רק על הקרן, זה לא נאמר על החומש. לכן אם הוא נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, אז החומש, עצם זה שהוא רוצה להשיב את זה לידי הבעלים, הוא כבר יכול להביא אשם גזלות, זה נחשב שהוא שילם. ועוד כתוב שם במשנה, שאם הוא נתן את החומש, או שהבעלים מחלו לו על החומש, אבל הוא עדיין חייב לשלם את הקרן, ויש שם לפחות שווה פרוטה, אז הוא חייב ללכת עד איפה שגר אותו בעלים, אותו נגזל, ולהביא לו את הגזלה. אבל המשנה אומרת שהוא יכול למחול על החומש. הבעלים יכולים למחול לנגזל על החומש. כך אומרת המשנה. אומר הראב"ד, רואים מכאן שזה לא כפרה, זה לא חלק מהכפרה. אלמה חומשה ממונה הוא. החומש זה לא כפרה, כמו קורבן אשם גזלות שהוא מביא בשביל שיתכפר לו, שזה לא יכול הבעלים הנגזל למחול, אלא זה ממון, זה תשלום ממון. זאת אומרת, החומש זה הופך להיות חוב. החובות של האדם, אם יש לו נכסים, אז גם אחרי שהוא עוזב את העולם, הנכסים שלו משועבדים לחוב, והיורשים צריכים לשלם את החוב מהנכסים שלו. ומכיוון שהחומש זה ממון, היא מעית, ברגע שהגזלן מת, משלמלי יורשים, היורשים חייבים לשלם את החומש. זה הוכחה אחת שתשלום החומש הוא תשלום ממון. עוד הוכחה הוא תנא נמי מהמשך המשנה. נתן את הקרן ובאים אומרים לו, נו תשלם גם את החומש. אז הוא משקר ואומר, שילמתי כבר. אומרים לו, אתה מוכן להישבע? הוא שוב פעם נכשל ונשבע לשקר. הרי מוסיף חומש על חומש. ברגע שהוא מודה אחר כך שהוא נשבע לשקר בזה שהוא אמר שהוא כבר שילם את החומש, אז החומש הזה הופך להיות כמו הקרן, כמו הממון, והוא צריך לשלם את זה כקרן, בתוספת חומש, בתוספת עוד אשם גזלות. אלמה, רואים גם מכאן, חומשה ממון ההוא, שתשלום החומש הוא תשלום ממון. ולכן כשהוא כופר שהוא כבר שילם את החומש, ומתברר שהוא לא שילם, אז הוא כפר כפירת ממון, וכשהוא נשבע לשקר על כפירת ממון, הוא צריך לשלם על זה גם כן תוספת של חומש. אז זה ראיה שנייה שהחומש הוא ממון. ראיה שלישית, ותניא נמי הכי, ברייתא. הגוזל את חברו, ואומרים לו תחזיר את הגזלה, הוא משקר ואומר לא גזלתי, והוא נשבע לשקר, ואחר כך הוא הודה. תחייב קרן, חומש ואשם גזלות, והגזלן מת. יורשין משלמים קרן וחומש. כאן כתוב מפורש שחומש הוא ממון, שהיורשים צריכים לשלם אותו, ופטורים מן האשם, כי אשם לא מביאים יורשים. ורואים שהיורשים בני שלומי חומשא דעוון הוו, הם בני תשלום חומש של אביהם, כי החומש, אלמא חומש ממון ההוא, הוא נחשב תשלומי ממון, ובאי שלומי יורשים, ולכן היורשים צריכים לשלם אותו. אם כן, שלוש ראיות שתשלום חומש הוא תשלום ממון. וכך באמת נשאר, שאם הגזלן נשבע לשקר והודה, והוא מתחייב קרן, חומש ואשם, החומש הופך להיות ממון. שם מביאה הגמרא ברייתא של תורת כהנים, ששם כתוב שהיורשים משלמים רק את הקרן ולא את החומש. והגמרא תעמיד שמדובר כאן במקרה שבו האבא לא הודה שהוא נשבע לשקר. כל מה שהחומש הופך להיות ממון, וכשהוא בעצמו נשבע לשקר והודה בחייו, אז הוא מתחייב חומש בחייו, והחומש הופך להיות תשלום ממון. אבל כעת נלמד תורת כהנים, ברייתא בתורת כהנים, ששם אנחנו נמצא שהבן לא משלם תשלום חומש, כי כאן בברייתא הזאת מדובר שהאבא לא הודה. הוא לא הודה שהוא נשבע לשקר, ולכן הוא לא התחייב בחייו את תשלום החומש, ולכן הבן לא יצטרך לשלם את החומש של אביו, כי כתוב אשר גזל. דווקא מי שגזל צריך להוסיף חומש, ולא היורש, הבן, שהוא לא גזל, הוא לא יצטרך לשלם חומש על גזלת אביו, אם אביו לא התחייב חומש בחייו. זה מה שמביאה כעת הגמרא את התורת כהנים, ורמין הוא שהברייתא בתורת כהנים דורשת מהפסוק וישיב את הגזלה אשר גזל, שדורשים על גזלו, על הגזל שהוא בעצמו גזל, הוא מוסיף חומש. והוא לא מוסיף חומש על גזלת אביו. וכמובן מדובר פה, כמו שכבר אמרנו, במסקנה של הדברים, שהאבא לא התחייב חומש בחייו, לכן זה לא הפך להיות תשלום המון בחייו. וזה מה שאומרת הברייתא. עדיין אני יכול לומר, מתי אינו משלם חומש על גזל אביו? בזמן שלא נשבע לא הוא ולא אביו. או שנשבע הוא ולא נשבע אביו, או נשבע אביו ולא הוא, אבל אם נשבעו הוא ואביו, מניין שלא ישלם חומש? הגמרא תעמיד באיזה מקרה מדובר כאן, שכשהוא נשבע, הבן נשבע, בכל זאת הוא לא ישלם חומש. הגמרא תעמיד שני דרכים לבאר את זה. בכל אופן רואים מכאן שהבן לא משלם חומש. תלמוד לומר, עוד יתור, בנוסף לאשר גזל, כתוב גם אשר ואשר עשק. ודורשים, הרי הבן הוא בעצמו לא גזל, הוא לא עשק, ולכן לא משלם חומש. אמר רב נחמן, את התירוץ שכבר הביאנו, שזה לא קשה, זה לא סותר, המשנה שלנו והברייתא שהגמרא הביאה, שממנה היא רצתה להוכיח שחומש זה ממון, זה לא סותר את דברי התורת כהנים. כאן, המשנה והברייתא, שראינו שהחומש הוא חיוב גמור וגם היורשים צריכים לשלם אותו, מדובר שהודע האב בחייו והוא התחייב חומש בחייו. וכאן, בברייתא בתורת כהנים מדובר שהאבא לא הודע. הוא כפר, דיינו שיקר ואמר שהוא לא גזל והוא נשבע לשקר, אבל הוא לא הודע. וכעת הגמרא סבורה שגם הבן לא הודע. הגמרא תבאר שמדובר פה שהבן כן הודע. ולכן הגמרא שואלת, אם מדובר פה שהוא לא הודע וגם הבן לא הודע, קרן נמי לא משלם. הוא טוען שהוא לא גזל. מה אתם רוצים מהחיים שלו? הוא נשבע שהוא לא גזל, והוא אומר שהוא לא גזל, למה הוא צריך לשלם? הוא לא צריך לשלם לא קרן ולא חומש. וכי תאים, אם תרצה להעמיד את דברי התורת כהנים, אחי נמי לא משלם גם לא קרן? זה לא נכון. קודם כל, מהחלק הזה בתורת כהנים. והמדיק המעדר החומש, מזה שהתנא כאן דן ואומר שהבן לא חייב חומש על גזל אביו, זה לבד מימרא דקרן משלם, זה לבד אומר שאת הקרן הוא כן משלם. ועוד מפורש שם בתורת כהנים תניא, את אותם המילים בדיוק, אבל כתוב שאת הקרן הוא כן משלם. ועדיין אני אומר, מתי הוא משלם קרן על גזל אביו? כן, החלק הקודם דיבר שהוא לא משלם חומש, כאן שהוא כן משלם קרן. אז מביאים את אותם ארבעה מקרים, בזמן שנשבע הוא ואביו, שניהם כפרו ונשבעו, או שנשבע אביו ולא הוא, או שנשבע הוא ולא נשבע אביו. אבל כשלא נשבעו לא הוא ולא אביו, מניין שישלם את הקרן? תלמוד לומר, גזלה. התורה מרבה בפסוק כמה אופנים של חיובי ממון, וישיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, כתוב אבידה, וכתוב את או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבידה אשר מצא. זה בא לרבות שאפילו כשלא נשבעו, לא נשבעו לא הוא ולא אביו, צריך לשלם את הקרן שאביו גזל. ויש תלמוד. מה הכוונה יש תלמוד? יש אפשרות לבאר מה הכוונה. יתיב רבונה וכאמר להשמטה, כשרבונה אמר את הדרשה הזאת בתורת כהנים, אמר לי רבא, בנו של רבונה ברי, מה הכוונה יש תלמוד? הכוונה יש דרשה, כאמר מר, הבן חייב את הקרן גם בלי שבועה, דורשים את זה מריבוי בפסוק, או ישתלמו, כאמר. לא יש תלמוד, אלא בלי דלת בסוף, ישתלמו. היינו שתשלום הקרן הוא מסברה ולא מפסוקים. אמר לי רבונה, לא, זה לא סברה, זה מהפסוקים. יש תלמוד כאמינה, אמרתי, ומריבוי הדקראי. לומדים את זה מהריבוי של הפסוקים. בכל אופן, התורת כהנים כתוב מפורש. שהבן משלם קרן על גזלת אביו, והוא לא משלם חומש על גזלת אביו. ואם מדובר כאן שבכלל אף אחד כאן לא הודע, אז לא צריך לשלם לא קרן ולא חומש. אלא, אמרי, אלא, מהי לא הודעה? נבאר את דבריו של רב נחמן. מה שכתוב לא הודעה בתורת כהנים, שלא הודע האבא, אביו לא הודע, והודע בנו, הבן כן מודה שאביו גזל, ולכן את הקרן הוא משלם. אבל חומש הוא לא משלם על גזלת אביו, כי כתוב אשר גזל ואשר עשק. ממעטים שבן לא משלם חומש על גזלת אביו. נפלא. אז אם כן העמדנו את דברי התורת כהנים, פילי פלאים, שמה הסיבה שהבן משלם את הקרן ולא את החומש? כי מדובר כאן שהאבא לא הודע. ומה שבמשנה, בחלק הראשון ובחלק השני, ובברייתא, שהיה לנו שלוש הוכחות, שחומש זה נחשב תשלום המון והבן משלם, מדובר כשהאבא התחייב בחומש בחייו, כי הוא בעצמו הודע. ומה שכתוב כאן בתורת כהנים, שהבן לא משלם חומש, אלא רק קרן, מדובר כאן שהאבא נשבע. תכף נדבר על המקרה שבו הבן נשבע, שגם זה התורת כהנים מדבר. אבל בכל אופן, האבא לא הודע, אלא רק הבן הודע. ואז חומש הוא לא משלם, ורק את הקרן שאביו גזל הוא חייב לשלם. עכשיו, פה נשאר לנו רק לבאר מה לגבי שהבן נשבע. שזה אחד המקרים שדיברנו בתורת כהנים, שגם שם כתוב שהבן נשבע שאביו לא גזל. הבן הוא זה שנשבע, ואחר כך הוא הודע, בכל זאת הוא לא משלם קרן. למה לא? ונחייב בנו חומש השבועה דידי באופן, אחד מהארבעה אופנים שדיברנו בתורת כהנים, היה מקרה שהבן גם נשבע וגם הודע. אז אם הוא נשבע, אז אם כן, הרי הוא עכשיו קיבל ירושה את הנכסים של אביו. וכשהוא נשבע שאביו לא גזל, הוא בעצם נשבע על כפירת ממון. יש לו ממון של אביו שהוא קיבל בירושה מאביו, והוא כופר שהוא לא חייב לשלם את זה. והוא מודה, למה לא תחייב אותו קרן חומש ואשם כמו כל אחד שנשבע על כפירת ממון והודע? מדובר פה בשאין גזלה קיימת. כשהבן כפר ואמר שאביו לא גזל, והוא נשבע על זה לשקר, הגזלה לא הייתה קיימת. ובהמשך המסכת, בדף קוף י' א' כתוב, הגוזל ומאכיל את בניו את הגזלה שהוא גזל, ואם כן הגזלה כבר אינה קיימת, הם פטורים מלשלם. כיוון שהוא פטור מלשלם, אז כשהוא נשבע, הוא לא כופר ממון, כי הרי אין כאן ממון שהוא חייב לשלם, ולכן הוא לא חייב לשלם חומש. זה נחשב סתם שהוא נשבע לשקר, שבועת ביטוי. נשבע שבועה על שקר, אבל סתם שבועת שקר לא חייבים על זה חומש, רק אם הוא נשבע על כפירת ממון. שואלת הגמרא, אם מדובר פה בשאין גזלה קיימת, אז למה הוא רק פטור מחומש? אפילו קרן נמי לא משלם. מתרצת הגמרא, לא צריכה. אי אפשר להעמיד את הברייתא אלא שהבנים ירשו מאביהם קרקעות, שהם כן משתעבדים לגזלה, לחוב של הגזלה. ואפילו שהגזלה עצמה כבר לא קיימת, הם חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. לפי הנוסח של רש"י, עוברים לעמוד הבא, קופאי עמוד א', שורה ראשונה, ומוסיפים את המילים אי הכי, אם כן, חומש נמי משלם, אם האבא השאיר נכסים שמשתעבדים שישלמו איתם את הגזלה, וכשהבן כופר ומשקר שביב לא גזל והוא נשבע לשקר, הוא נשבע על כפירת ממון, כי יש כאן נכסים שמשועבדים לתשלום הגזלה שהם ברשותו. מתרצת הגמרא, אמר רב הונא בריד רב יהושע, הבן פטור מלשלם חומש לפי שאין משלמים חומש על כפירת שיעבוד קרקעות. זאת אומרת, יש כלל, אין נשבעים על הקרקעות. כך כתוב במסכת שבועות דף מ"ב. ואם כן, כאן, מה הבן כפר על הקרקעות שמשועבדים לתשלום הגזלה של אביו, שהוא טען שאביו לא גזל ולכן הוא לא צריך לשלם מהקרקעות האלה. זאת אומרת שהוא נשבע על קרקעות. אז נמצא שמכיוון שאין נשבעין על הקרקעות, אז לא משלמים אותו, לא מחייבים אותו על השבועה הזאת, מה שמחייבים בדרך כלל על שבועת כפירת ממון, שזה תשלומי חומש. כי אין משלמים חומש על כפירת שיעבוד קרקעות. גם כאן, שכל החיוב של הבן לשלם את גזלת אביו, כמו שאמרנו, זה מפני שזה חל שיעבוד על הקרקע שהוא ירש, כשהוא כופר בחיוב הזה, הוא לא מתחייב. כשהוא כופר בזה, הוא לא היה חייב מלכתחיל השבועה. ולכן, כשהוא נשבע, זה לא נחשב שבועת כפירת ממון שמחייבים עליה חומש, ולכן הוא פטור מתשלומי חומש. זה הסבר אחד לבאר למה כשהבן עצמו נשבע, שזה אחד מהמקרים, זאת אומרת שניים מתוך המקרים שהבאנו בתורת כהנים, מדובר שהבן עצמו נשבע, בכל זאת הוא לא משלם חומש. למה? כי זה נקרא שהוא בעצם כפר בשיעבוד קרקעות, והוא לא היה צריך להישבע. זה שהוא נשבע, אין לזה דין שבועת כפירת קרקעות. עוד הסבר, למה כשהבן נשבע, בכל זאת הוא לא חייב לשלם חומש. רבא אמר, מדובר כאן שהוא נשבע בגלל טעות, הוא לא ידע שאביו חייב את הגזלה הזאת. אחא במעסקינן, כאן באיזה מקרה מדובר, כגון שהייתה המתחת של אור, דיסקיה, של אביו, שבתוכה הוא החזיק את הממון ואת הגזלה הזאת, היא הייתה מופקדת ביד אחרים. והבן, הסיבה שהוא כפר ואמר שאביו לא גזל, כי הוא לא ידע שהגזלה הזאת קיימת אצל אביו. ולכן, קרן משלם, ודאי שהוא ישלם, דאיתי, הרי הגזלה קיימת, הוא חייב להחזיר את גזלת אביו אם היא קיימת. וחומש לא משלם, כי זה לא נקרא שהוא נשבע לשקר, אלא הוא נשבע בטעות. וכי השתבעה, בקושתה השתבעה, הוא מצד מה שהוא ידע, הוא נשבע שבועת אמת, הוא חשב שאין את הגזלה של אביו. הוא נשבע שהגזלה אינה בידו, זה באמת היה נכון. דה לא ידע מהקיום של הגזלה הזאת. ומתי מחייבים חומש על שבועת כפירת ממון? רק אם הוא כפר במזיד. אבל כאן, מכיוון שהוא לא ידע, אז הוא לא מתחייב חומש, ועד כאן דף קוף דלת.